בבא קמא, דף צדיק, מתחילים בעזרת השם, דף פ"ט עמוד ב', שורה 13 מלמטה, במילה לימה. אימה וחשיכה גדולה נופלת על אברהם אבינו, כמו שמסופר בפרשת לך לך בספר בראשית, ואז הקדוש ברוך הוא מבשר לו את הבשורה הנוראה. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כאן הקדוש ברוך הוא מבשר לאברהם אבינו שעם ישראל עתידין לרדת לגלות במצרים, ושם ישתעבדו בהם ויענו אותם בעינויים קשים 400 שנה. נשאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא אמר שישתעבדו 400 שנה, הרי בפועל עבדום ועינו אותם רק 210 שנה. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא אמר שזה 400 ובפועל זה היה פחות? הרבה תירוצים נאמרו על השאלה הזאת, אבל תירוץ נפלא ביותר מתרץ החתם סופר על פי הגמרא שלנו. בזמן שהסנהדרין היו בעיר אושה, הם תקנו אישה שיש לה קרקעות שלה, נכסים שלה, שמתחתנת. הנכסים משתעבדים לבעל שהוא אוכל פירות. אם האישה הולכת ומוכרת את הנכסים, אז אם הבעל מת בחייה, אז המכירה שלה קיימת והקונה זכה בנכסים, כי כבר אין יותר את השיעבוד שהשדה משועבדת לבעל לאכילת פירות. אבל אם היא מתה, אז אנחנו לא אומרים שכעת השדה כבר לא משועבדת לבעל, כי הם כבר לא נשואים, ואם כן המכירה קיימת, אלא תקנו הסנהדרין כשהם היו באושה, שהבעל, השיעבוד שיש לשדה, לבעל, הוא חזק, וכעת זה נחשב כמו שלמפרע מתברר שכבר כשהם התחתנו, האישה מכרה לבעל את השדה. כאילו הבעל קנה את השדה. עכשיו כשהאישה מתה, מתבררים הדברים למפרע שהבעל היה הקונה הראשון שקנה את הנכסים, וכמובן שאם הנכסים כבר היו קנויים לו, האישה לא הייתה יכולה למכור את זה למישהו אחר. זאת תקנה שתקנו באושה. מנסה הגמרא לומר, לימה, אולי נאמר שהתקנה הזאת שתקנו באושה, שאישה שמכרה את הנכסים שלה, שמשועבדים לבעל לאכילת פירות שנקראים מכסי מילוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מבטל את המכירה שלה ומוציא את הקרקע מיד הלקוחות, זה שנוי במחלוקת תנאים היא. כי יש שתי ברייתות שעוסקות בנושא שהוא נראה שונה לגמרי מקרקעות, אבל בעצם זה דומה. כי הרי עבדים כנעניים יש להם דין דומה לקרקעות. כמו שאומר הפסוק על עבדים כנעניים שיש לאדם, שהתורה אומרת שהוא משאיר אותם בירושה לבניו, לדורות הבאים וליורשים, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, לרשת אחוזה. הקישו עבדים כנעניים לאחוזה, לקרקע. ובעצם הדין של עבדים כנעניים זה כמו קרקעות של נכסי מילוג. אישה שלפני החתונה היו לה עבדים כנעניים, נכון לזמן הקלטת השיעור, אנחנו לא מכירים ולא רגילים בדבר כזה שאדם יהיה לו עבדים כנעניים, אבל יכול להיות שבעתיד, זאת ודאי שבעתיד, בזמן הגאולה, הרי כתוב שכל אחד שזהיר במצווה ציצית, יזכה שיהיו לו 2,800 עבדים. אנחנו צריכים להיות מוכנים עם המושג הזה שנקרא עבדים כנעניים. אישה שיש לה עבדים כנעניים והיא מתחתנת, העבדים הכנעניים האלה הם כמו נכסי מילוג. הבעל זוכה ליהנות מפרי מעשה ידיהם. הם משועבדים לבעל לפירות. עכשיו, בעבד כנעני יש הלכה מיוחדת. אם האדון עקה חבל בעבד והוציא את עינו או שינו, העבד יוצא לחירות. כאן נשאלת השאלה, מי הבעל הבית של העבד הזה? מי הוא האדון? תנא אחדא, ברייתא אחת אומרת, שהאישה היא האדון של העבד הכנעני הזה. עבדי מילוג של האישה, שהבעל אוכל פירות, כי זה ההסכם כשהם נשואים, יוצאים לחופשי בשן ועין רק אם האישה חבלה בעבד, בעבדים, אבל לא לאיש. אם הוא הפיל את העין או השן של העבד, הוא לא קרוי הבעל של העבד הזה, רק היא קרויה. ותניה אידך, ברייתא אחרת אומרת, שהעבדים לא יוצאים לחופשי לא עם האיש, הפיל את העין או השן, ולא עם האישה הפילה את העין או השן. אף אחד מהם לא נחשב הבעלים הגמורים של העבד, של העבדים. זאת אומרת, יש כאן ויכוח. במה הוויכוח? כדי לומר שהוויכוח הוא האם, תקנה, האם יש את תקנת אושה או לא, סברו בני בית המדרש לומר, דכולי עלמא, שתי הברייתות סוברות, קניין פירות, זה שהבעל יש לו זכות מפרי ידיהם של אותם עבדים, זה שמשועבדים לו לפירות, לאו כקניין הגוף דמי, זה לא נחשב שיש לו ממש חלק בעבדים עצמם. מהי? לאו באקה מפלגי וחילו בזה הוויכוח בין שתי הברייתות? דמאן דאמר, הברייתא הראשונה שאומרת שהעבדים יוצאים בשן ועין לאישה אם האישה חבלה בהם. לתלי תקנת אושה, הברייתא הזאת לא מסכימה עם התקנה של אושה. ולכן הבעל לא יכול לעכב את האישה מלמכור את העבדים האלה, ומכיוון שהיא יכולה למכור אותם, האישה שמכרה את העבדים האלה שהם נכסי מילוג מחיי בעלה, המחירה קיימת. זאת אומרת שהיא בעלת העבדים האלה, ולכן היא יכולה לחשב אדון לעניין שהיא מוציאה את השן או העין של העבד, הוא יצא לחירות. והברייתא השנייה, מנדה אמר שאין דין שן ועין לעבדים האלה, לא לאיש ולא לאישה, איתלי תקנת אושה. הוא כן סובר את התקנת אושה, שהקניין פירות שיש לבעל מעכב את האישה שלא יכולה למכור את העבדים האלה, אז יש לו קניין בנכסים והוא מעכב עליה מלמכור, ולכן אף אחד מהם לא נחשב בעלים גמור לדין שן ועין. האיש לא נחשב בעלים כי בפועל העבדים, הקרן לא שייך לו, כי קניין פירות לאו כקניין הגוף. ומצד שני האישה גם לא נחשבת האדון, למה? כי הרי חזקו את כוחו של הבעל, שקניין הפירות שלו יהיה כמו קניין הגוף, שהוא מעכב אותה, שהיא לא יכולה למכור את הנכסי מילוג האלה. ולכן, גם היא לא נחשבת בעלים לגבי שן ועין. אז נאמר שהתקנה הזאת שרוצים לייחס לחכמי אושה, היא שנויה בוויכוח בין שתי הברייתות? והיא הגמרא לא. זה דרך אחת להעמיד את הוויכוח הזה בין שתי הברייתות. אבל יש עוד שלושה דרכים. דרך אחת, דכולי עלמא איתלו תקנת אושה. אפשר לומר ששתי הברייתות מסכימות שהתקנה של אושה באמת סוברים אותה, ובאמת קניין פירות שהבעל יש לו, שהוא זוכה בפרי מעשה ידיהם של העבדים, זה לא נחשב כקניין הגוף, אין לו חלק בעבדים עצמם. אלא הברייתא שאומרת שהאישה נחשבת האדון, ולכן אם היא הוציאה את השן או העין של העבדים, הם יוצאים לחירות. כאן דובר קודם התקנה של אושה, לפני שהם תקנו את התקנה שלהם. לפני זה, העבדים היו לגמרי בבעלותה של האישה, שהייתה יכולה למכור את העבדים, והבעל לא היה יכול לעכב כי יש לו רק קניין פירות, ואנחנו אומרים שזה לא נחשב כמו קניין הגוף. וכאן הברייתא שאומרת שגם האישה אין לה את האפשרות שהעבד יצא בשן ועין על ידי שהיא חבלה בו. מדובר לאחר התקנה שתקנו באושה. לכן כאן זה לא דומה לכל קניין פירות שהוא לא כקניין הגוף, אלא כאן זה כן נחשב קצת כקניין הגוף, כי חזקו חכמים את כוחו של הבעל שהאישה לא יכולה למכור את הנכסים. ולכן אין אף אחד מהם שהוא בעלים גמור לעניין שן ועין. זה דרך אחת. דרך שנייה שאפשר להעמיד את הוויכוח, והיא בית אימה, אידי ואידי, שתי הברייתות נשנו לאחר התקנה, ושניהם מסכימים עם התקנה, איתלו תקנת אושה. אלא במה הוויכוח? למאן דאמר של הברייתא הראשונה, שעבדי נכסי מילוג יוצאים לחופשי רק לאישה ולא לאיש, מה היא טעמה? כבון. דבריו של רבא, שימו לב טוב, אומר החתם סופר, על פי דבריו שאמר רבא, יהיה מובן גם כן למה עם ישראל יצאו ממצרים לפני שעברו 400 שנה, כשהם בסך הכל היו משועבדים 210 שנה. רבא אומר שיש שלושה דברים שמפקיעים מהשיעבוד. הדבר הראשון, עשיר נותן הלוואה לעני. שואל אותו, מאיפה אני אגבה את החוב בזמן הפיראון אם לא יהיה לך כסף? אומר לו, אתה רואה את השור הזה? פוטי קאי, תוכל לגבות מהשור הזה. אותו אני מייחד לך לגביית החוב. העשיר סבר וקיבל. ואחרי זמן מסוים, הולך העני שלקח את ההלוואה, ומקדיש את השור קורבן בבית המקדש. אבל השור הזה משועבד להלוואה. אומר רבא, הקדש מפקיע מידי שיעבוד. ההקדש חל, הקורבן כשר, הוא לא נקרא קורבן גזול, והמלווה יצטרך לגבות מקום אחר. דבר שני, חמץ. יהודי לוקח הלוואה מגוי. שמע מוסטפה, אני צריך עכשיו הלוואה כך וכך. ואם לא יהיה לך מאיפה לשלם? יש לך פה ארגז ויסקי, אומר לו היהודי. לא יודע אם ויסקי זה חמץ. ארגז של איזשהו יין, איזשהו משקה, חריף, חמץ. ממנו יהיה לך אפשרות לגבות את החוב אם אני לא אשלם לך. מגיע ערב פסח בזמן שהחמץ נאסר בהנאה. אף על פי שאם החמץ היה לגמרי ברשותו של הגוי, החמץ שעבר עליו הפסח ברשותו של הגוי לא נאסר בהנאה. זה כל הרעיון של מכירת חמץ. שמוכרים את החמץ לגוי וזה נמצא ברשותו של הגוי בפסח ואז זה לא נאסר בהנאה. אבל כאן מכיוון שזה לא היה ברשותו של הגוי, זה היה אצל היהודי, רק שזה היה משועבד משכון להלוואה שהגוי נתן, אז במקרה הזה כשמגיע ערב פסח זה נאסר בהנאה. חמץ מפקיע מידי שיעבוד. חייבים לבאר את זה, ביור חמץ, זה נאסר בהנאה, כי איסור חמץ מפקיע את השיעבוד של הנוכרי. הדבר השלישי, שחרור. אני, כנראה שהוא לא כזה אני ואביון, יש לו עבד כנעני, והוא הולך לוקח הלוואה מהעשיר. אומר לו העשיר, ואם לא יהיה לך מאיפה לשלם, זה בכל זאת סכום גבוה, מאיפה אני אגבה? אומר לו, הנה העבד הכנעני הזה, הוא יהיה בשביל ה... הוא יהיה משועבד לפיראון החוב. אחרי שאני לקח את ההלוואה, הלך נתן שטר שחרור לעבד הכנעני, שחרר אותו. שחרור גם כן, זה מהדברים שמפקיעים מידי שיעבוד. ובאמת העבד משוחרר, יוצא לחירות. אז קודם כל רואים מכאן, שגם עבדי מילוג, עבד של האישה, שמשועבד לבעל, שהבעל זוכה בפרי מעשה ידיו של העבד. ואף על פי שאנחנו אחרי תקנת אושה שתקנו, שלבעל יש כוח שהעבד משועבד אליו יותר, שהאישה לא יכולה למכור את העבד. בכל זאת, אם האישה הוציאה את השן או העין של העבד, השחרור, זה בעצם נחשב שהיא מוציאה אותו לחירות, מפקיע מידי השיעבוד. אף על פי שאחרי תקנת אושה, העבדי מילוג משועבדים לבעל לגבות אותם אחר מיטת האישה, אפילו אם האישה מכרה את העבדים האלה בחיי בעלה. בכל זאת, ברגע שהיא שחררה אותם, שחרור מפקיע מידי השיעבוד. זה דעת התנא הראשון. של הברייתא הראשונה, שהאישה, אם היא מוציאה שן או עין של העבד, הוא יוצא לחירות. ומה הדעה של הברייתא השנייה? למה אתה רוצה לומר שדבריו של רבא נשנו מחלוקת תנאים היא? מה אתה רוצה לומר שהברייתא השנייה חולקת על דבריו של רבא? שלכן אינם יוצאים לא לאיש ולא לאישה? אלא השחרור לא מפקיע מידי שיעבוד? אתה רוצה לומר לא. שתי הברייתות, גם זו שאמרה שהעבדים יוצאים לאישה, וגם זו שאמרה שאינם יוצאים לאישה, דכולי עלמא איתלהו דרבה, הם מסכימים ששחרור מפקיע מידי השיעבוד. והכה, בכל זאת, הברייתא שאמרה שאינם יוצאים העבדים, אפילו אולי אישה, הברייתא סוברת שהשיעבוד של הבעל בנכסי אשתו שונה מכל שיעבוד, כי עלמוה רבנן לשיעבודה דבעל. חכמים חיזקו והעלימו את, עשו אותו עלים וחזק את השיעבוד של הבעל, ואמרו שהשחרור לא יפקיע מידי השיעבוד. אומר החתם סופר, אחד מהשלושה דברים שמפקיעים מידי שיעבוד זה הקדש. אם הלווה הקדיש את השור, אז הוא הופך להיות קורבן, ואף על פי שהוא היה משועבד להלוואה למלווה. אם כן, אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא הקדיש את בני ישראל לעצמו ולכבודו. אמנם היינו צריכים להיות משועבדים למצריים, על פי מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. היינו צריכים להיות משועבדים 400 שנה. אבל בא הקדש, שהקדוש ברוך הוא הקדיש את בני ישראל לעצמו ולכבודו, כמו שאומר הפסוק בירמיהו, פרק ב' פסוק ג', קודש ישראל להשם. הקדוש ברוך הוא הקדיש אותנו. ואם כן, ההקדש הזה מפקיע מידי שיעבוד מצרים. כך אומר החתם סופר בפרשת לך לך. אם כן, יש לנו עד עכשיו שני דרכים נוספות איך לבאר את הוויכוח בין שתי הברייתות לעניין מי יכול, או יותר נכון, מי לא יכול לשחרר עבד כנעני שהוא נכסי מילוג. ברייתא אחת אומרת שהאישה יכולה, וברייתא אחרת אומרת שגם האישה לא יכולה. לא משחררת על ידי שהיא מוציאה את השן או העין. מביאה הגמרא כעת את האפשרות השלישית לבאר את הוויכוח בין שתי הברייתות. והיא בית אימא, דכולי עלמא לית להו לעני תנאי תקנת אושה. באמת, כולי עלמא, דהיינו שתי הברייתות, לא סוברים את תקנת אושה. עד עכשיו העמדנו את התירוצים שכולם סוברים את תקנת אושה. כעת אומרת הגמרא, אפשר לומר ששניהם לא סוברים תקנת אושה. והם שניהם לא סוברים שאם האישה מוכרת בנכסי מילוג בחיי בעלה, אז אפילו אם אחר כך מתה, זה לא עובר לידי הקונים, אלא הבעל מוציא מיד הלקוחות. שתי הברייתות סוברים שלא. וכמו בכל מקום שאומרים שקניין פירות, יש דעה שסוברת שאם אדם יש לו קניין של פירות, שהחפץ משועבד לו, שהוא זוכה בפירות. יש דעה שסוברת שזה לא נחשב כקניין הגוף. אז גם כאן, הזכות של הבעל בנכסי אשתו היא לא עדיפה יותר מכל אחד שיש לו קניין פירות באיזשהו דבר, שהדבר הוא משועבד לו לפירות. והאחר כאן, הוויכוח בין שתי הברייתות זה בקניין פירות, אם הוא כקניין הגוף דמי או לא, בזה כמפלגי. הברייתא הראשונה שאומרת שהאישה, אם היא הוציאה את השן או העין של העבד הכנעני, הוא יוצא לחירות. היא סוברת שקניין פירות שיש לבעל זה כלום לעניין העבד עצמו. זה לא כקניין הגוף. בעבד עצמו אין לבעל שום אחיזה, ולכן רק האישה יכולה להוציא אותו לחירות, והיא כן יכולה. הברייתא השנייה שאומרת שגם היא לא יכולה, סוברת שקניין פירות הוא כן כקניין הגוף. זאת אומרת שהעבד הזה הוא לא לגמרי של האישה, היא לא נחשבת לגמרי האדון שלו, ולכן אף אחד מהם לא יכול להוציא אותו לחירות על ידי שהוא הוציא לו את השן או העין. ובזה הוויכוח. ובפלוקתא דעני תנאי, והוויכוח שלהם זה בוויכוח בין תנאים שבאמת התווכחו בעניין הזה אם קניין פירות הוא כקניין הגוף או לא. אנחנו כעת עוברים באמת לוויכוח הבא. אחרי שסיימנו באמת להעמיד את הוויכוח בין שתי הברייתות בארבע אפשרויות, כן, באפשרות הראשונה שהם חולקים בתקנת אושה, ואז בשלוש האפשרויות הנוספות שהם חולקים בוויכוח אחר. כעת עוברים לנושא הבא, שבאמת יש ויכוח תנאים, האם קניין פירות הוא כמו קניין הגוף או לא. בפלוגתא דנא תנאי דתניא. הברייתא מדברת על אחד שהיה לו עבד כנעני, והוא מוכר אותו למישהו אחר, לקונה. רק מה, המוכר אומר לקונה, תראה, אני מוכר לך את העבד הכנעני, ייקח לי אבל 30 יום להתרגל, עכשיו במשך 30 יום הוא יעבוד עדיין אצלי, אחרי שעוברים 30 יום הוא העבד שלך לכל דבר. פסק עמו על מנת שישמשנו 30 יום. נמצא שבמשך ה-30 יום האלה, קניין הגוף של העבד של הקונה, אבל קניין פירות של המוכר. יש ויכוח מי נחשב האדון שלו. והנידון כאן זה לגבי מה שאומרת התורה, אחד שרוצח יהודי חייב מיתה. עכשיו, אם הוא רוצח עבד כנעני, הוא גם חייב מיתה. אבל אומרת התורה, אדון שהרג את העבד הכנעני של עצמו, אז אם העבד מת מיד, האדון הזה רוצח, הוא חייב מיתה. אבל יש חידוש שאומרת התורה, אם יום או יומיים יעמוד, יום שהוא יומיים דורש המחילתה בספר שמות, שזה הכוונה יום שהוא יומיים, דיינו יהיה ממש שלמה של 24 שעות, אם העבד הכנעני נשאר חי 24 שעות אחרי המכה ורק אחר כך הוא מת, לא יוקם, לא נוקמים, לא מאנישים את האדון, כי כספו הוא. אבל זה דווקא מי שהאדון, אם הוא עיקה את העבד כנעני, והעבד כנעני לא מת מיד, אלא רק אחרי 24 שעות, הוא לא חייב מיתה. עכשיו, השאלה היא, יש פה אחד שיש לו קניין הגוף, שזה הקונה, ויש כאן אחד שיש לו קניין פירות, שזה המוכר. מי נחשב? האדון. רבי מאיר אומר, קניין פירות שיש לה מוכר, זה כקניין הגוף דמי. הוא נחשב בעל קניין, הוא נחשב הבעלים של העבד הזה. נחשב הבעלים העיקרי של העבד, ולגביו נוהג הדין של יום או יומיים. הראשון המוכר ישנו בדין יום או יומיים. מפני שבפועל העבד הוא תחתיו של הראשון. כי כמו שאמרנו רבי מאיר סובר, קניין פירות כקניין הגוף דמי. דעה שנייה רבי יהודה הוא סובר הפוך. הוא אומר, קניין פירות של המוכר זה לאו כקניין הגוף, זה לא כקניין הגוף. אלא הקונה שהוא יש לו קניין הגוף, הוא הבעלים העיקרי של העבד. לכן השני, הקונה, הוא ישנו בדין יום או יומיים מפני שהוא כספו. כסבר רבי יהודה, קניין פירות של המוכר, לאו כקניין הגוף דמי, אלא רק הקונה הוא נחשב האדון. רבי יוסי מסתפק. לכן הוא אומר, כאן אתה רוצה להרוג את הרוצח, זה עניין פה של ספק נפשות. אז מספק, אתה לא הולך להרוג אף אחד מהם. לכן שניהם ישנה בדין יום או יומיים. המוכר הזה מפני שהוא תחתיו, והלוקח הזה מפני שהוא כספו. מספק עלי לרבי יוסי, האם קניין פירות היא כקניין הגוף דמי, והמוכר ישנו בדין יום או יומיים? אילו כקניין... אם קניין פירות כקניין הגוף דמי והמוכר ישנו בדין יום או יומיים, אילו כקניין הגוף דמי, או שזה לא נחשב שיש לו קניין בגוף העבד, ואז אם כן, רק הקונה שיש לו קניין בגוף העבד, הוא נחשב האדון, ומכיוון שיש כאן ספק נפשות, הולכים להקל, והכולה נוהגת בשניהם. רבי אליעזר אומר, שניהם אינן בדין יום או יומיים. לא משנה מי הרג את העבד, אפילו אם העבד נשאר 24 שעות חי, הרוצח חייב מיתה. זה הקונה לפי שאינו תחתיו, וזה המוכר לפי שאינו כספו. אמר רבא, מה התעמד רבי אליעזר? הרי יש פה אחד מהם שהוא לכאורה בעלים של קניין הגוף בעבד. אמר קרא, הפסוק אומר כאן על ההלכה הזאת, שהבן אדם לא יהיה חייב מיתה על העבד אם הוא לא מת מיד, כתוב שם כי כספו הוא, משמע, שזה לא מספיק שיש לו קניין הגוף, אלא צריך שהעבד הזה יהיה כספו המיוחד לו, שהוא יכול גם להשתמש בו. אומרת הגמרא, כמן אזלה, כמו מי מבין התנאים, נאמרו, הדה אמר המימר, איש ואישה שמכרו, אפילו שניהם יחד, בנכסי מילוג, לא עשו ולא כלום, וכשמת אחד מהם השני מוציא מיד הלקוחות, כמן כמו דעתו של רבי אליעזר, שאמר שבשביל להיקרא בעלים לא מספיק שאחד יש לו קניין עיקרי בנכס, אלא צריך שיהיה גם שלו וגם מיוחד לשימוש שלו, וכיוון שבנכסי מילוג הבעל יש לו רק אפשרות להשתמש, והאישה יש לה רק קניין הגוף, אז אף אחד מהם אין לו דין של בעלים. מן תנא, מי מבין התנאים שהזכרנו קודם, שנה את מה שנאמר בברייתא, עד איתנו רבנן. מי שהיה עבד של שני שותפים, ואחד שחרר אותו, ולכן הוא חציו עבד וחציו בן חורין. וכן, עבד של שני שותפים, שאף אחד מהם לא שחרר אותו. אין יוצאים לחירות עבדים כאלה בראשי איברים שאינן חוזרים. דיינו בהוצאת שן או עין, שאנחנו אומרים שאם האדון הוציא את השן או העין, וזה כולל גם אחד מ-24 ראשי איברים, שהם שנויים במסכת נגעים, פרק ו' משנה ז', שגם הם, אם האדון מוציא לעבד אחד מראשי האיברים, העבד יוצא לחירות, אבל כאן, מכיוון שזה של שני שותפים, או שזה חצי עבד וחצי בן חורין, אז הם לא יוצאים בשן ועין. מי מבין התנאים סובר את מה שנאמר כאן בברייתא? אמר לי רב מרדכי לרב אשי, אחי אמרי משמי דרבה, ככה נאמר בשם רבה, שהברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי אליעזר היא. מי לא אמר רבי אליעזר שמה שכתוב כספו לגבי דין יומו יומיים, הכוונה מיוחד לו? לכן מי שמוכר עבד על מנת שישאר אצלו משך 30 יום, שיוכל להשתמש בו, שניהם אינם בדין יום או יומיים, האחן עמי גם אותו דבר כאן, לעניין עבדו שנאמר בדין הוצאת שן ועין שיוצא לחירות, זה דווקא עבדו המיוחד לו, שזה גם שייך לו מבחינת קניין הגוף, והוא גם יכול להשתמש בו מבחינת קניין פירות. אבל כאן מכיוון שהעבד יש גם לאחרים חלק בו, אם הוא חצי בן חורין, או שיש כאן שני שותפים, אז השותף השני גם כן יש לו חלק בו, בעבד הזה אין את היציאה לחירות על ידי שן או עין. תחילת הפרק ראינו שאחד חובל בחברו, צריך לשלם לו 5 תשלומים. נזק, שהבן אדם ניזוק, על הצער שהוא יצטער, על דמי הרפואה, על הימים שהוא שובט ממלאכה כשהוא נופל למשכב, ותשלומי בושת. כאן מביאה המשנה שיעורים על תשלומי בושת. התוקע לחברו, פירוש אחד מביא רש"י, תוקע לו, כנראה בשופר, בתוך האוזן, מבייש אותו בזה. או פירוש אחר מביא רש"י לשון מורי, שהוא יקע אותו על אוזנו, הוא בייש אותו. נותן לו סלע. בדף למדווה והגמרה מעמידה, שמדובר כאן על סלע מדינה, שזה שמינית מסלע צורי, שזה הסלע היקר יותר. זה דעת התנא הראשון. רבי יהודה אומר, משום רבי יוסי הגלילי, נותן לו 100 סלעים מנה ולא סתם, אלא צורי, כמו שהגמרא מעמידה. אם אחד נותן לחברו סטירת לחי מצלצלת לחיו, נותן לו בושת של 200 זוז. ואם הוא עשה את זה עם גב ידו, לאחר ידו, נותן לו פי 2, 400 זוז. אם הוא מושך לו את האוזן, צרם באוזנו, תלש בשערו, רקק והגיע בגופו רוקו, העביר תליתו ממנו, פרה ראש האישה בשוק, נותן לו דמי בושת בכל אחד מהם 400 זוז. אבל כל זה דווקא כשהאדם הוא אדם חשוב, אז משלמים לו דמי בושת כזה סכום גבוה. אבל זה הכלל, הכל לפי כבודו. אם הוא אדם פשוט יותר, אני למשל, אז משלמים לו דמי בושת סכום נמוך יותר, לפי כבודו. אמר רבי עקיבא, אין הפרש בתשלומי הבושת. אפילו עניים שבישראל לא מעריכים אותם כפי עניותם, אלא רואים אותם כאילו הם בני חורין, אנשים חשובים, שירדו מנכסיהם, אבל הם עדיין מחשיבותם, לפי שכולם הם בני אברהם, יצחק ויעקב. במעשה, באחד שפרה ראש האישה בשוק, בת לפני רבי עקיבא, ורבי עקיבא חייב אותו ליתן לה 400 זוז דמי בושת. אמר לו, רבי, תן לי זמן, אני אוכיח לך שהאישה הזאת לא מגיעה לדמי בושת כאלה יקרים, היא לא כל כך מחשיבה את הכיסוי ראש של עצמה. ולכן אמר לו, רבי, תן לי זמן, אני רוצה להוכיח לך שאני פטור. ונתן לו זמן, המתין לה, שמרה, עד שראה אותה עומדת על פתח חצרה, ושיבר את הקד שמן בפניה, ובקד היו כאיסר שמן, שמן מועט בשווי איסר, שהוא 8 פרוטות. גילתה את ראשה בשביל 8 פרוטות, והייתה מטפחת ידיה בשמן ומנחת ידה על ראשה כדי לסוך את שערה בשמן. הלך קרא מהר לשני עדים, העמיד עליה העדים שהיא באמת ככה עשתה, שהיא מוכנה לגלות את ראשה בשביל 8 פרוטות, ובא לפני רבי עקיבא, אמר לי, לזו שבשביל 8 פרוטות אין הבעיה לגלות את ראשה, והיא מראה שהיא לא מקפידה על בושת, אני נותן לה 400 זוז. אמר לי רבי עקיבא, לא אמרת כלום. החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי, פטור, אבל אחרים שחבלו בו חייבים. וכן, הקוצץ נטיותיו, אילנותיו של עצמו, אף על פי שאינו רשאי שהוא עובר משום בעל תשחית, הוא פטור, אבל אחרים שקצצו את הנטיות שלו, יהיו חייבים לשלם לו. מה שרבי יוסי הגלילי מחייב את מי שתוקע לחברו, דמי בושת, מנה, 100 סלעים. היא באה אליהו, האם מדובר פה על מנה צורי תנן, שזה פי 8 ממנה מדינה, או מנה מדינה תנן, שזה שמינית מצורי. מביאה הגמרא, מדובר פה על מטבע יקר של צורי. תשמע, דאו גברא היה אחד, דתקלי לחברי, תקל לחברו באוזנו, בדיוק כמו המקרה שעליו המשנה מדברת. עתה לקמי דרבי יהודה, נשיאה, אמר לי, האנה, הנה אני, הרבי יוסי הגלילי, יש כאן את רבי יוסי הגלילי, הב לי מנה צורי, תן לו מנה צורי. בכל אופן רואים כאן שאומר לו מנה צורי, שמע מינה, שרואים שהמנה שנאמר, הכוונה צורי, כי מדברים על דעתו של רבי יוסי הגלילי של המשנה, וזה אותו רבי יוסי הגלילי כאן בסיפור הזה. שמע מינה. עכשיו מבאר את הגמרא, מה מתכוון רבי יהודה נשיאה לומר לאותו אחד, כאן אני, וכאן רבי יוסי הגלילי, תן לו מנה צורי. מהי הענה הרבי יוסי הגלילי? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון, אילי, מה אם נאמר, החיקה אמר לי, הענה דחזית, הנה אני שאני עצמי ראיתי איך תקעת להוא באוזן, והרבי יוסי הגלילי דאמר מנה צורי, והנה יש את רבי יוסי הגלילי שמחייב על זה מנה צורי, ולכן זילב לי מנה צורי, והוא כבר הופך גם להיות דיין שמחייב אותו מנה צורי. למימרה, אתה רוצה לומר לי שאותו רבי יהודה נשיאה שהיה עד, הוא נעשה דיין, שהוא דן את אותו אחד שתקע? והתניא הרי ראינו שיש ויכוח לגבי סנהדרין שראו אחד רוצח. הסנהדרין, שהם מוסמכים לדון חיוב מיתה, מיתת בדין למי שרוצח, הם בעצמם רואים. אחד שהרג את הנפש. הם לא יכולים לומר, טוב, הוא חייב מיתה. כי אין עד נעשה דיין. אלא, מקצתם נעשו עדים, ומקצתם נעשו דיינים, ועושים פה דיון של בית דין, מביאים חלק מהסנהדרין שהם העדים, ואז הדיינים מכריעים. אלה הם דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, הם לא יכולים להיות בכלל דיינים. אף אחד מהם. כולם עדים הם, כי הם ראו אותו איך שהוא הרג. ואין עד שראה את המעשה ראוי וראוי להעיד, הוא לא נעשה דיין. וגם רבי טרפון, עד כאן לא כאמר רבי טרפון, שעד נעשה דיין. אלא עד מקצתן נעשו עדים ומקצתן נעשו דיינים. אבל העד שמעיד שהוא יהיה נעשה דיין בעצמו, זה לא כאמר. זה לא יכול להיות שאני העד ואני גם הדיין. אלא, יכול להיות שראיתי, ולכן אני יכול להיות עד, ומישהו אחר שראה, יהיה דיין, אבל אי אפשר שאותו אחד יקבל את שני התפקידים, אפילו לא לפי דעתו של רבי טרפון. אז איך רבי יוסי הגלילי דן את האדם על פי העדות של עצמו, והוא הפך גם להיות הדיין? מתרץ את הגמרא, יכול להיות שכן, להעמיד את המקרה, מה שאמר לו, כאן אני וכאן רבי יוסי הגלילי, כאן אני שראיתי, ואני עד, וגם אני נעשה דיין. וכתניא היא, מה שכתוב, שכולם עודים, אפילו רבי טרפון, שהעד לא יכול להיות דיין, מדובר כאן שכגון שכשראו את הסיפור הם לא יכלו לדון, זה היה בלילה, זה לא למעבד דין נינהו, אי אפשר אז לדון, אסור לעשות דין בלילה, רק ביום. לכן, מחורת כשהם באים לדון, הם לא יכולים לדון אלא על פי עדות, ולא על פי עדות עצמם, אלא מקצתם מעידים בפני מקצתם שהם יהיו הדיינים. אבל רבי יהודה נשיאה שראה את הסיפור שהוא תקע לחברו באוזנו ביום, שזה זמן שאפשר לדון, לא צריך עדות, הוא דן אותו על פי הראייה. והוא סובר כמו רבי טרפון, שעד שראוי להעיד, קשר גם לדון על המעשה. זה הסבר אחד מה הכוונה שרבי יהודה נשיאה אומר אותו תוקע, אותו בעל תוקע שתקע לחברו בתוך האוזן, אומר לו, הנה אני, והנה רבי יוסי הגלילי, תן לו מנה צורי. והיא בהתאם ההסבר שני אפשר לבאר. מה שהוא אומר לו, הנה אני, והנה רבי יוסי הגלילי, זה לא הכוונה, הנה אני שראיתי אותך, אלא אחי כאמר לי, זה מה שהוא אומר לו. הענה דסבירה לי כרבי יוסי הגלילי, הנה אני, והנה אני סובר כמו רבי יוסי הגלילי, דאמר שהמנה שנאמר במשנה שצריך לתת התוקע לחברו זה מנה צורי. קודם כל רבי יוסי הגלילי אומר מנה, והוא גם אומר שזה מנה צורי, ועכשיו למה אני מחייב אותך? כי יש לי כאן עדים, לא שאני בעצמי העד, הסעד עדים הסעד הבך, מדובר כאן שהיו עדים שהעידו שאותו אחד תקע לחברו, לכן זיל הב לי מנה צורי, לך ותיתן לו, תשלם לו כנס או בושת, תשלומי בושת מכל מקום. אם זה כנס או שזה לא כנס, זה כרגע לא הנידון. בכל אופן, תשלם לו על הבושת דמי החיוב לפי רבי יוסי הגלילי, שזה מנה צורי. עד כאן השיעור על דף צדיק.